טוב. דבר ראשון, רציתי להודות לאכסניה, באמת למתנ"ס בבית אל, קצר, לאגף לתרבות תורנית, לרב אביעד, וכמובן לרב אבי וייסבורג, שמאוד השקיעו פה בלהכין את הערב הזה, כמו שאני יודע. לא תכננתי לדבר, אבל אני מבין שאחד המרצים הוא תקוע, אז בדרך. הבאתי רק משהו אולי להקריא, אז תראו, בבית אל, הרחוב שמחבר בין בית אל א' לבית אל ב' קרוי על שמו של הרב, ארץ חמדה. וזה לטעמים מאוד מאוד סימבולי. כי הרב ישראלי זצ"ל היה מחובר פה ליישוב מכמה בחינות. הוא בברית הראשונה פה בבית אל א', אצל מתי, הוא היה פה בברית הראשונה, בסך הכל ברית מילה, זה ברית על הארץ, זה חיבור על הארץ. ומצד שני, במשך שנים הוא היה נותן פה, שנים הרבה יותר מאוחרות, הוא היה נותן בישיבה בבית אל פעם בשבועיים שיעור, כצל'ה היה נוסע, הוא היה מביא אותו כל פעם לשיעור הזה. אז החיבור בין הישיבה לבין, במרכאות המושב, בין הישיבה לבין היישוב, זה ממש החיבור של ארץ חמדה. זה ממש החיבור של הרב ישראלי זצ"ל, שמישיבת מרכז הרב בזמנו ירד לכפר הורה, הרב הראשון של מושב, עובדים, דתי, עיצב דמות של מושב שבמידה רבה יישובים היום, ביהודה ושומרון, יישובים דתיים בכל מקום אחר, הם תולדות ותולדים תולדות של אותו תפיסה של מושב, כי היו מושבים וקיבוצים דתיים שלא תמיד הצליחו מבחינה ההמשכיות שלהם. אז מבחינת היישוב למושב, מהישיבה למושב ובחזרה לישיבה, הקשר הזה בין שני הבטלים ובין רחוב ארץ חמדה שמחבר את שניהם הוא מאוד מאוד סמלי. תראו, אני בדרך כלל מאוד מאוד מתקשה לדבר על חותני זצ"ל, כמה סיבות לזה. הוא תמיד היה מצטט את דברי הרב קוק זצ"ל על סימני כחותם על ליבך, זאת אומרת, כשחותם הוא קרוב ללב, צריך שהוא יתרחק בשביל שתראה את מה שהחותם מטביע. לראות את מה קורה, את המשמעות של הדמות, את מה ש... איזה חותם הדמות הטביע, צריך זמן. אז עברו 14 שנים. אבל ככל שהחותם יותר קרוב, אז צריך יותר להתרחק. וזה דבר אחד. דבר שני, תמיד היה מצטט שבהספדים, שבכדי להעריך גדול, צריך להיות גדול. ומי שלא גדול, קשה לו להעריך גדול. אז קשה לי לדבר עליו. אז אולי אני קצת, למרות שווייסברג, חביב גם, עוד לחצו כמה מילים. לא עליו כל כך, אלא עליי, איך שאני באתי להכיר אותו. ואז נצא מהבעיות שאמרתי קודם. כשהגעתי לבית הזה, מה שהרשים אותי מיד, ועם השנים למדתי רק להעריך ולהכיר את זה יותר, זה את העדינות ואת הנעימות בתוך הבית. כמו שהרב מגנס סיפר, בייחוד בשנים שהוא כבר היה ראש ישיבה, אבל גם בכפר, כנראה קודם מה שמספרים, הוא היה קצר בדיבור, הוא לא היה איש רב לפטפט ולדבר. הזמן היה... זה ביטל טוער. אז לא מתעסקים בזה. אבל בתוך המשפחה, החביבות, הנעימות, ההתחשבות ההדדית, יחס לנכדים, היו תקופות שאני השרתי בצבא, אשתי עבדה, והנכדים לפעמים היו כמה שעות בבית אצל הסבא והסבתא. אז אני דואג להם, לפעמים שרבנית לא יכלה, אני דואג להם לארוחת צהריים, ודואג להם לצייר משהו שהם ימלאו ויצבעו, כמו סבא רגיל, למרות שאז כבר הוא היה בשנות ה-60 שלו, לא איזשהו סבא בגיל 40-50 כמו שהוא מקובל היום. עוד דבר, הייתה הפרדה מוחלטת בין מה שקורה מחוץ לבית, הפעילות הציבורית, לבין מה שקורה בבית. אני זוכר בשנה שנה, שנייה אחרי החתונה שלי, הוא היה מועמד לרבנות הראשית, והיה מסביב לזה כל מיני דברים לא מן היפים כנגדו. לא שמעת מילה על זה בבית. כאילו שזה לא היה. אחרי זה שבסוף זה לא הסתדר, אפילו הייתה ישוע הנחת רווחה. ברוך השם שאני לא צריך את העול הזה. אבל לא שמעת את הדבר הזה, הייתה הפרדה מוחלטת. לא להכניס את כל הלחצים, נקרא לזה, הקשיים שיש לפעמים בפעילות ציבורית, לתוך בית פנימה. הייתה גם, היו תקופות שהרבנית לא הייתה כל כך בריאה, והוא היה צריך הרבה להתעסק בענייני הבית, ותמיד הוא היה אומר, אני לא יודע על מה אני אקבל את העולם הבא שלי. האם אני אקבל את העולם הבא שלי על הלימוד שלי, או על זה מה שאני עושה עכשיו. והייתה פה גיסי שליטה, שבאנו לנסח את המצבה, כתב את זה גאון בתורה ובמידות. הייתה פה בפירוש גאונות במידות. שמצד אחד אפילו תלמידים ואפילו רבנים שבאו לשאול שאלות, והתשובה הייתה קצרה ומיידית, אז השיחה הייתה קצרה מאוד. מצד שני, לפעמים הרבנית החליטה שצריך לעשות איזשהו דבר מצווה, וצריך לבקר איזשהו זוג ערירי, או איזשהו אישה זקנה, שזה... אז נוסעים לבקר, ולמרות שזה יכול לשרוף חצי יום. זאת אומרת, וזו הייתה גאונות אדירה בהיבט הזה, מתי כן, מתי לא, עם ענווה אדירה. זאת אומרת, לא, זה לא בכלל לא, כשאני הגעתי לבית הזה, זה בכלל לא היה תדמית של פויסק שהיה לי קודם. של, לא הייתה שום רצון של הטלת מרות או משהו כזה, זה כל כך רחוק, כל כך אווירה ליברלית. זה הבית של המידות. עם הזמן, גם זכיתי ללמוד איתו לא מעט בחברותה, לא מעט שנים, ראית את כמה היבטים שרב מגנס דיבר עליהם, ואולי אני אשלים אותם. דבר ראשון, ראית את האמן. אני שוב פעם הכרתי אותו, שכבר היה בשנות ה-60 שלו. זה התחיל בסדר משנבור לפני התפילה בבוקר. התפילה הייתה 6:30, מ-6 עד 6:30, הוא למד משנבור. כמו שכתוב, להתפלל מתוך תואר לך. לאחר מכן, וזה המשיך עד סוף היום, אני לא זוכר לילה אחד שהוא לא נרדם על הגמרא. מאוחר בלילה, בסוף הוא התנמנם על הגמרא. זאת אומרת, זה הייתה עמל מתמיד. הייתה גם חתירה מתמדת לאמת. זאת אומרת, למדת את הסוגיה, ואני למדתי איתו למשל, זה כבר היה פעם, אני לא יודע כמה שהוא למד את הסוגיה. הרגשת שזה פעם ראשונה שהוא למד את הסוגיה. התחיל מההתחלה עם גמרא ועם רש"י וכל הקשיים ברש"י וכל הזה. אני בשנים האחרונות, במרכאות אני סובל מזה, אם צריך לערוך את השיעורים, אז יש המון אוניברסיטה. כל מחזור חדש בישיבה, ובישיבה הוא לימד 36 שנה נתנתי שיעור הכללי, אז יש 6 מחזורים כאלה, לי יש לפחות 6 מהדרות שונות לאותו שיעור, והן בכלל לא דומות. לפעמים כן, לפעמים מגיעים לאותה מסקנה, לפעמים גם מגיעים למסקנה אחרת. זה לא שהוא לקח את הרשימות שלו מהפעם הקודמת. נו, עכשיו נעבור את זה לקראת השיעור. לא. לומדים מחדש. לפעמים מכירים אותו דבר, לפעמים לא. הייתה לו גם אהבה גדולה לרבנות. אני זוכר פעם אחת לקחתי אותו לאיזשהו בבוקר, איזשהו סידורים או משהו בעיר, היה צריך לקלוט, איזשהו בנק או משהו. והגענו, חזרנו הביתה, 11, משהו כזה. הוא אמר לי, סל, אני לא מרגיש טוב. לא למדתי מהבוקר. אני פשוט לא מרגיש טוב. פיזית אמר. אני פיזית לא מרגיש טוב בזה. אז בואו נשארים. גם המגוון היה עצמי. סנטר ונגליס דיבר על פוסק ועל נותן שיעורים בישיבה, אבל הוא פרקים עכשיו את ישראל. זה היה שלו. דוקטור יהודה קיל סיפר לי שהוא היה עורך של דעת מקרא, שהרבה פעמים, הרב ישראל היה בין האורחים, אז לא פעם הוא היה מאיר לו תשמע, ההוא כתב זה וזה בתור רעיון שלו. אבל תסתכל, במדרש שם זה מופיע, במדרש ההוא זה מופיע, הרעיון הזה זה כבר מדרש, הרעיון ההוא זה כבר מדרש. זאת אומרת, וזה לא שהוא עסק באופן תדיר במדרש, הוא עסק בגמרא. אבל פעם הוא זכר, הוא למד את המדרש הזה, פעם הוא זכר את זה. הרוחב היה מדהים. ובתור דוגמה, אני חושב שזה העותק היחידי בעולם, לקראת שהתחילו הסכמי אוסלו, והיה כל מיני עניינים של איך מתייחסים למדינה, הוא לקח ספר של הובס, לוויתן, על היסודות של המשטר המדיני המודרני, ויש הערות על הספר. הרמב"ם אומר ככה, הרמב"ם חולק פה, הרמב"ם מקבל את זה, וכל מיני דברים כאלה. אבל בקצרה, יש לי כמה אני... עוד שתי דקות וזה. אבל הדבר האחרון, שזה התוודעתי אליו יותר אחרי פטירתו, זה הגבורה שלו. מה זה אומר גבורה? זה לאחוז כל דבר בקרניו. וחל מהסיפור המופלא שלו שיש להם בחוברת על הבריחה שלו מרוסיה, אבל יותר נכון, להגיע למושב כפר אורל, כשלא היה מושג שמושב פרטי לא היה בכלל ברור, לייצב קהילה, לפסוק דינים, אחרי זה המדינה קמה, להתמודד, התורה והמדינה, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. אם היה צריך לעשות חינוך לנוער, אז הוא כותב את פרקי מחשבת ישראל. כל דבר לתפוס בשור בקרניו, לחדש דרכים חדשות ולהתמודד איתם. וזה הספרים שלו. סך הכל, אם אני מסכם את זה, ענווה, גבורה, תורה, יש מדרש שקושר שלושת הדברים לדוד המלך, פה מצאנו את זה בשאול המלך. תודה רבה.